אנחנו עכשיו עם השרה, שרת התרבות מירי רגב, ערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, על הפן ההסברתי של הסאגה הזו עם איראן, נכשלנו, לא הצלחנו להסביר לעולם את מה שאנחנו מרגישים כאן.
תראה, זה קשה להסביר לעולם משהו שאובמה רוצה להביא הסכם בכל מחיר. אין מה לעשות. בסופו של דבר, אנחנו המאוימים העיקריים כאן. אובמה מביא את האינטרסים האמריקאים ושל המערב, ובעצם בוא נודע על האמת. יש כאן הסכם, התפשרות וקנייה של המערב לאיראן. איראן קיבלה בעצם היום רישיון להרוג. איראן קיבלה היום בעצם רישיון לקבל, או בעצם לייצר מאות מיליארדי דולרים, שילכו לטרור, לטובת ייצור טילים ארוכי טווח. ואנחנו נמשיך במדיניות ההסברה, נראה לעולם איזה טעויות הם עשו בעניין איראן, ובמקביל נשמור לנו, כמו שאמר שר הביטחון, את כל האופציות פתוחות על השולחן. בסופו של דבר אנחנו צריכים להגן על אזרחי המדינה שלנו.
כן, אנחנו כמובן שומעים את האמירות כאן, גם של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, ומלבדם כל העולם יחסית חוגג.
אנחנו מצאים... הם לא רוצים לראות, תראה, העולם יכול לחגוג. הם לא רוצים לראות. הכי נוח זה להגיד אין בעיה ולטטא אותה מתחת השטיח. זה הכי נוח.
כן, אבל הגענו לאיזושהי נקודה שבה גם קצינים בכירים בצהל לא יכולים לבקר במדינות שונות באירופה. הגענו למציאות שבה הסתה נגד ישראל חוצה קווים, שיש פיגועי טרור נגד יהודים בכל מיני מקומות בעולם, שאנטישמיות מרימה ראש, עכשיו ההסכם הזה עם איראן, משבר דיפלומטים האמריקאים. נדמה שאנחנו נמצאים באמת בהרבה מאוד חזיתות עם לבדד.
עם לבדד, אבל יש לנו את הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר את זה, בטח לא?
חד משמעית.
זה עם לבדד, אנחנו סומכים על אני מאמינה ביכולת שלנו, בעוצמה שלנו, של העם היהודי, להמשיך ולשרוד, ולהמשיך ולהאיר את מה שאנחנו צריכים להאיר, את הדרך שאנחנו צריכים להאיר אותה. הסכם האיראני הוא הסכם רע לעולם. הוא הסכם שירשם על שמו של אובמה לכל חייו, כולל בהיסטוריה, לא ככוכב עולה, ככוכב נופל. נשיא אובמה רצה הסכם בכל מחיר, הוא לא התייחס לאינטרסים של מדינת ישראל, והוא לא התייחס לאותם מיטוטים שהעביר לו ראש הממשלה והמודיעין הישראלי. כידוע לך, גם אנשי אופוזיציה שמדברים ומקבלים בעצם ומעבירים את אותו מסר, כמו הקואליציה, שהם חלקם חברי ועדת חוץ וביטחון, חלקם חברים בקבינט המדיני-ביטחוני, גם הם לא יודעים את כל המידע, גם אני יודעת את חלק מהמידע, בשל היותי צנזורית ועית לשעבר, ואני אומרת לך שאובמה מכיר את כל המידע ויודע שאיראן היא מסוכנת. איראן קוראת מוות ליהודים, מוות לאמריקאים. איראן אומרת בכל ברור שהיא רוצה להשמיד את העם היהודי ואת מדינת ישראל. לא יכול להיות שמדינה כזאת קיבלה היום תעודת הכשר להמשיך ולעסוק בטרור. אבל זה מה שקרה.
כן.
תודה לאל, אנחנו לא לבד, יש לנו כוח צבאי, שם יכולות. מדינת ישראל יודעת להגן על עצמה ועל אזרחיה. מדינת ישראל ערוכה גם לאיום מהסוג של האיום האיראני. ולכן אנחנו נפעל, כרגע תרחישו והמתווה לפעול בשני דרכים עיקריים. הדרך האחת הוא לבוא ולהמשיך להאיר את עיני העולם בכך שאסור לנו לתת לאיראן את הרישיון להמשיך ולהרוג. והדבר השני, להיות ערוכים לכל תרחיש אפשרי, כפי שאמר את זה שר הביטחון.
אוקיי, מילה אחרונה בעניין הזה, באופוזיציה מיד ממהרים לומר, ראש הממשלה שניחס לעצמו את העניין האיראני, בכל הופעותיו בעשור האחרון בזירה הבינלאומית, הוא מדבר על איראן, ולא הצליח. הדבר שהוא...
זכות ראש הממשלה, תראה, זו מה אומרים האופוזיציה, זה נחמד שיגידו, הם יודעים היום, שהם להגו לו במשך 10 שנים, לראש הממשלה, שעמד מאחורי, ומעל כל במה ודיבר על איראן, לבד. והוא עצר במשך עשור את איראן, מפצצה גרעינית, הוא עצר את ה... הוא בעצם דאג לזה שיהיו סנקציות שלו, יוסרו סנקציות, ועובדי, שאיראן הקפידה לא לחצות את הקווים האדומים. ועכשיו, מרגע זה, איראן משוחררת, תראה רק עכשיו הם אותו מבוקש, של ארצות הברית וישראל, מהמפכה האיראנית פתאום הפך להיות משוחרר, שלא נתפלא שיחזרו חלק מהפיגועים ויחזרו לאותו חלק, חס וחלילה אני אומרת, של אותם אנשים שנתנו להם את האות להמשיך בטרור. ראש הממשלה עשה את הדבר הנכון, עשה את מה שנדרש ממנו כראש ממשלה, ונמשיך לעשות את מה שנדרש ממנו, להאיר את עיני העולם, ומצד שני להגן על אזרחי המדינה הזו.
אוקיי, okay, עכשיו לעניינים אחרים, וכשרת התרבות, אגב, את בסיעם של ימי החסד, יש ימי חסד במקצוע?
ימי חסד, אני יודעת, כנראה יש כרגע איזשהו שקט.
כן, אבל, כי כבר איזה חודש או שלושה שבועות, אנחנו לא שומעים על זה, כן, הצגה מעוררת עניין.
איזה הצגה מעוניין תראה. כן, טוב, תקשיב, אני באתי למשרד התרבות והספורט, מתוך כוונה לשנות את התקציבים, את חלוקת התקציבים, אני חושבת שנכון לעשות סדר בעניין הזה, נכון להנגיש את התרבות והספורט לפריפריה, למגזר היהודי, לעשות תרבות כהלכה, למגזר הלא יהודי, וכן, כשמזיזים את הגבינה, זה לא נעים לחלק מהעוסקים בדבר, וזה בסדר, מותר להם להביע את אי רצונה, ושביעות רצונה מהצרות שלי ומהתהליכים שאני מובילה, ולי יש את הזכות, ולא רק את הזכות, את הסמכות, לתקן את מה שצריך לתקן.
אז ברגע של אמת, אני ככה באמת רוצה לשאול, ראית, המאזינים שלנו פחות מעניין ענייני התרבות והמשרד שאת
למה?
עוסקת בו.
למה? סלח לי, יש לכם, יש את המגזר הדתי, חרדי,
שכמעט ולא נהנה מהכספים האלה.
הוא נהנה, והאירוע הראשון שהולך להיות במסגרת ספורט תרבות, אירועי הקיץ, הולך להיות באלעד, וזה הולך להיות אירוע ענק למגזר החרדי, אז אל תציר הצרות, אחרת יהיה לך בעיה עם פורוש.
טוב, טוב, טוב.
ואתה לא רוצה את הבעיה הזאת מולו.
לא, זה בסדר, עם זה אני יודע להתמודד, אבל
שנהנה מתרבות ונהנה מספורט.
אני אשאל שאלה אחרת בעניין הזה.
ונשים חרדיות, יש לנו עניין להמשיך ולהגביר את העניין הזה.
אם ניקח את כל תקציב הספורט והתרבות במדינת ישראל, ונחלק אותו באופן יחסי מול גודל האוכלוסייה, חרדים וחילונים, תגלי שחלוקת הכספים לא תואמת לחלוקת המגזרים, אבל זה בסדר, נו.
ונכון, שהיא לא תואמת את חלוקת המגזרים, גם המגזר הערבי רוצה 20% מהתקציב, ובוודאי גם המגזר החרדי. נכון, היא לא תואמת את המגזרים, אבל החרדים הם חלק מהאוכלוסייה, ואין כאן עניין של מגזרים. כשאתה מסייע לפריפריה, אז יש שם גם יישובים חרדיים, וגם יישובים ערבים, וכשאתה מסייע לשכונות, זה אותו דבר. כשאתה נותן תרבות לקהילה, אז תרבות לקהילה לכולם, לחרדים וערבים ויהודים כאחד. יש לי כוונה להנגיש את התרבות ואת הספורט. יש לי כוונה שיותר אנשים יעסקו בתרבות והספורט, לא לחינם, הבאתי גם את העניין של המשחקים בשבת, כי אני חושבת שלא נכון
שבזה אנחנו, עם ישראל כולו, לאו דווקא דתיים וחרדים, הרבה מאוד יהודים מסורתיים בישראל,
נכון?
מחזקים אותך על העניין הזה, כי הגיע הזמן שאנשים ששומרים שבת יוכלו מצד אחד גם ליהנות
מהספורט,
כן, וגם
לקחת גם חלק בתחרויות האלה.
כן, חד משמעית. בוא רגע, אני באמת עם יד על הלב, כמו שאומרים. המילה הזו, תרבות, הייתה שייכת עד היום לברנג'ה מאוד קטנה ומצומצמת בצפון תל אביב, שניהלה את העסק הזה, ואולי כל ההתקפה הזו באמת הייתה בגלל מי שאת, והמקום שמנו את באה. פתאום מירי רגב המרוקאית, שבאה אלינו לא יודע מאיפה, היא תהיה אחראית על הבימה, היא תזרים כספים לה... זה הסיפור, נכון? בינינו, זה האמת.
לא יודע, תקשיב, קודם כל בינינו, רק אתה ואני שומעים עכשיו, אף אחד לא מאזין לנו. רק אתה ואני שומעים, אז זו שיחה ממש אישית ביני ובינך. תראה, אני מתארת לעצמי שבוודאי גם הנושא הזה הוא חלק מאותה מתקפה. להגיד לך שזה רק בגלל זה, אני לא יודעת להגיד לך, וזה גם לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי מאיזה מקום הברנג'ה תוקפת אותי. וזה לא מעניין אותי, ואני מקווה שהם לא מכניסים את העניין של אשכנזי ספרדי. ואם זה שם, אז זה באמת תעודת עניות להם.
זה שם, זה שם, הרי שימי לב מי תוקף, ומאיפה הם באים, ועל מה הם מדברים.
אז אני רוצה להגיד לך שאני גאה להיות מנשקת מזוזות. נחכת לך עשה וכאלה פחות, למרות שזה יכול להיות לא רע לגזרה, אבל אני אומרת לך חד וחלק, באמת זה לא מעניין אותי מה הסיבות שהם תוקפים. אותי מעניין לאן נכון לקחת את התרבות, ואיך נכון לעשות את זה. אם הייתה כאן איזה אליטה, שהיא נהנתה מרוב הכסף בשנים האחרונות, אתה צריך לשנות את זה. ומה זה אליטה, ומה זה מישהו שהוא לא באליטה, אני דווקא שמעתי שהאוט הוא אין היום, ולכן אני מאמינה שצריך לעשות פה סדר, צריכים שיהיו כאן קריטריונים עוגנים ושווים, צריך לאפשר לילד, בין אם הוא חרדי, ובין אם הוא חילוני, ובין אם הוא מהפריפריה, ובין אם הוא מהגזר לא יהודי, אפשרות לבטא את עצמו, ואנחנו כמדינה נאפשר את זה. בקריטריונים נוחים יותר, שווים יותר, ותמיד הם יהיו שקופים, שאפשר יהיה לבוא ולתקוף כל קריטריון וכל חלוקה שאני עושה. אין לי שום בעיה עם זה.
כן, ודאי שמסתכלים על הדברים בצורה מקצועית, אז הם נראים קצת אחרת, אבל כל התרבות, כל התחום הזה, זה תחום שהוא בכלל לא מקצועי, כל אחד יכול לדמיין מה שהוא רוצה, לייצר מה שהוא רוצה, לומר מה שהוא רוצה.
נכון.
וזה בדיוק הסיפור, את לא שרת האוצר.
ולכן אין לי שום בעיה עם חופש הביטוי. סוגיית חופש הביטוי הוא ב-DNA של חברה דמוקרטית, בוודאי בחברה הישראלית. כן, יש לי תסי לחופש המימון. כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה, שיקרין איזה סרט שהוא רוצה, שיבחר איזה נושא שהוא רוצה לריקוד מחול, לתיאטרון, לספר, לקונוע. זאת מדינה חופשית שיש בה חוקים, וכל עוד הדברים נעשים בהתאם וכפוף לחוקים, זה בסדר. לכן אני לא מתעסקת עם חופש הביטוי. אני כן מתעסקת עם חופש המימון. זו חובתי כרגולטור, כמדינה שרוצה לתמרץ, שרוצה לחזק אוכלוסיות מסוימות ומגזרים מסוימים בחברה הישראלית.
כן, אני שומע את הדברים, ואולי בשל רוח השינוי שחלה במשרד התרבות, אז גם בסוגיה של דתיים, חרדים, צריך לתקן אפליה של הרבה מאוד שנים, שהמגזר הזה מופלא. אני שמח לשמוע שיש כבר אירועים ראשונים למגזר החרדי.
אני הולך לפתוח את אירועי הקיץ באלעד, אתה מוזמן.
כן, אגב, את יודעת איפה מוזכרת המילה תרבות פעם אחת בתנך, בתורה?
נו. אני תמיד מוכנה ללמוד ולהשכיל.
אז הנה, יש פסוק שאומר בספר במדבר, והנה קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, לספוט עוד על חרון אף השם אלוקי ישראל. אנשים חדשים שקמו ושכחו את הדור הקודם, אז להם התורה קוראת תרבות אנשים חטאים. אז צריך לחזור קצת למסורת בעניין הזה.
תמיד, אני תמיד מאמינה וחושבת שהמסורת היא נר לרגלנו, והתרבות היהודית ממנה צמחנו, ושם השורשים שלנו, והתפקיד שלנו זה לא לשכוח מאיפה באנו, ואת הקשר שלנו לתרבות היהודית, אנחנו עם הספר, מתחיל מהתנך, מהמקורות שלנו, אנחנו צריכים לחזק את זה, וזה לא בושה. אנחנו לא צריכים להתנצל על זה שאנחנו שייכים, ואנחנו חלק מהעם היהודי. זו גאווה גדולה.
אכן. בסוגיית התקציב, אגב, יש לך דרישות יוצאות דופן, או שאת חיה עם ה... חלומות של...
אני מקווה, אני מאמינה ומקווה שלא יקצצו בתקציב התרבות, הוא באמת כסף קטן, זה 700 מיליון. אני חושבת שאנחנו צריכים להעלות את התקציב, לפחות בעוד 200 מיליון, לטובת באמת תרבות כהלכה ותרבות לפריפריה ותרבות למגזר היהודי, הלא יהודי. אני מאמינה שתרבות וספורט זה הלחם לנשמה של כל אזרח במדינה הזאת, בכלי לחברות ובכלי לחיבור בין אנשים וחיבור בין עמים. ואני מקווה שלא יפגעו בתקציב הדל הזה, ואני מקווה גם בסופו של דבר שיגיעו להסכמות עם ליצמן ועם גפני ועם שס לאיזושהי חלוקה הדרגתית של תקציב קואליציוני, כדי שהממשלה הזאת תמשיך.
בינינו, מה, 200 מיליון שקל תוספת, עכשיו יש לך אופציה לתת אותם לילדים, למשפחות במצוקה, או להרים עוד הצגות בפריפריה. בינינו את האמת עכשיו, למה אנחנו צריכים, מה יותר טיפול נמרץ?
לא, אני אגיד לך מה, שאלת אותי שאלה שהיא מה זה באמת לא הוגנת. האם לתת את ה-200 מיליון לילדים נזקקים או לתרבות בפריפריה? אז אני רוצה להגיד לך שהתרבות היא גם עוזרת לילדים נזקקים. כשילד שאין לו חוגים ושהחוגים עולים כל כך יקר ושיש לו אבל מגרש כדורגל ליד הבית והוא יכול ללכת במקום לשבת על הברזלים לשחק כדורגל ולשחק כדורסל ולהיות חלק מקבוצה וממועדון שמלמד אותה מה זה צוות ומה זה רעות, זה דבר אדיר.
אבל הוא חוזר הביתה ואין לו מה לאכול.
אז קודם כל, אסור שיקרה, אסור שיהיו לנו ילדים רעבים, ואנחנו צריכים לטפל בזה. אבל אני אומרת לך ש-200 מיליון שקלים תוספת לנשמה, זה עוזר מאוד גם לאותם ילדים במצוקה. אנחנו גרנו בקריית גת, לא היה לנו לאן ללכת, הלכנו לאכול אסטור, פעם ככה, היה לנו קונוע כזה. הלכנו שם לראות סרטים ולברוח מהמציאות הקשה שהייתה לנו. אני חושבת שהיום, שילדים יכולים ללכת לראות סרטים, כמובן חינוכיים, בסרטים שככה מפתחים את היכולת דמיון שלהם, וללכת לספרייה ולקרוא ספר, ולשבת וללכת ולשחק כדורסל, וללכת ולהוציא את כל האגרסיות שלו, במקום באלימות, בשכונה, במחול, בציור, בריקוד, אז זו דרך גם להתמודד עם קושי, וזה גם דרך לתת לו את היכולת ואת הכלים, למצוא את הדרך ואת הכלים, גם אני תמיד אמרתי שצריך לתת חכות ולא דגים. איך אגב, בזה אני מאמינה, גם לאוכלוסייה חלשה, אסור לתת להם רק דגים, אלא לתת להם חכות כדי שהם יוכלו לדוג את הדגים. זה חלק מהחינוך לכך שהם יוכלו לדוג דגים.
טוב, לסיום רק תעני על הסקר שלנו, זו שאלה קצרה. מה,
סקר גם אתה רוצה לתת לי עכשיו?
סקר קצר, מי מבחינתך נקרא איש תרבות יותר, חיים נחמן ביאליק או רבי יהודה הלוי?
רבי יהודה הלוי.
אז הנה, קיבלנו תשובה. הרוב כמוך, אגב, חושב.
לא, אתה רואה? טוב, זה לא פייר, אני אישה מאמינה, אני מחוברת את המקורות, אתה שואל אותי כאן שאלה קשה. כאילו, היא לא קשה, היא שאלה מאוד ברורה, ברורה לי התשובה.
השרה מירי רגב, שרת התרבות והספורט, תודה רבה ובהצלחה.
תודה, בשורות טובות לכולם.
בשורות טובות, ערב טוב, להתראות.